ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 6 שורות מראש העמוד. לפני שנתקדם, נתייחס לנושא מבנה שכתוב אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים. אתם רואים צורת משולש, מימרות של רבה בעניין מקורות מים וכלים הקשרים לנטילת ידיים. הגמרה, אמר רבה, היי אריתא דדלאי, אין נוטלים ממנו לידיים, דלא אתו מכוח גברה. מה זה אריתא דדלאי? רש"י בשורה שנייה מפרש, היי אריתא דדלאי, צינור ששופכים לו מים מן היאור, צינור או חריץ ששופכים מים מהיאור, מקור מים, מהנהר, בדלי. כלומר, שופכים לתוך אותו חריץ באמצעות דלי. והוא מוליך מים לשדות. אותו אריתא דדלאי, התפקיד שלו, המטרה שלו, זה להשקות את השדות. אין נוטלים ממנו לידיים, ממשיך רש"י, לתת ידיו לתוכו, לתוך אותו חריץ, ויקלחו המים לתוכן, והמים יזרמו ויבואו את ידיו, אז ידיו ישתפו על ידי אותו זרימה. מה הבעיה? דלאו מכוח גברא אתו. המים לא באים מזה שאדם שופך המים עליהם, אלא מכוח המשיכה, ושכבר עבר כוח השופך. איפה עומד השופך? מי ששפך המים לתוך אותו חריץ, הוא עומד כמה מטרים משם, אז הוא לא שופך את המים על הידיים וגם לא קרוב לידיים, אלא הוא מרוחק, והן המים מקלחים עליהם. ואין כאן לא נטילה ולא תבילה. דיברנו על תבילת ידיים בגמרא בשיעור הקודם. נטילה דלאו מכוח גברא כתו, תבילה נמי בצינור לטה, שאין כאן שיעור מקווה. תבילה אפשר לדבר, תבילת מים, תבילת ידיים, אם מדובר בתבילה ב-40 סעה מי מקווה, שיעור מי מקווה, פה זה לא קיים. נמשיך בגמרא. ואי מקרף לגבי דבלה דקעתו מכוח גב, ונוטלים ממנו ידיים. אם אתה מכניס את הידיים לאותו חריץ, ואתה קרוב למקום שזה ששופך את המים דרך הדבלה, דרך הדלי, לתוך החריץ, אז זה קשר. ואי ממשיך הגמרא, ואי בזיע דבלה בכונס משקה. כונס משקה זה שיעור של חור, שאם מכניסים כלי לתוך מים, המים יכולים להיכנס דרך גודל חור כזה לתוך הכלי. אנחנו נדבר על דלי שיש בו חור בגודל כזה, ויש לנו גם ציור שמלווה את הקטע הזה בשוליים. אז אתם רואים נהר, זה מקור המים, הוא שאב מים בדלי הזה מהנהר ושופך אותם לצינור. בו בזמן המים דרך אותו חור שהוא ככונס משקה באותו גודל, יש מים זורמים חזרה לנהר. אז מי שיכול להפעיל את הדמיון, הוא יראה שהנהר מחובר לצינור דרך הדלי. אז זה הציור ששייכת לגמרא שקראנו. נקרא את זה עוד פעם. ובזיע דבלה זה חור בדלי, בקונס משקה, מלף לייפה, זה גורם לחיבור בין הנהר לחריץ, ומטביל בה את הידיים, ואז אתה יכול גם להטביל את הידיים באותו חריץ. רש"י כותב, מלף לייף, הצינור עם היאור, על ידי דלי, ומטבילים בצינור את הידיים, דלאו תבילה גמורה היא, ודיה בחיבור זה, ולא בעינן כשפופרת הנוד כדין עירוב מקוואות דלמה. לא חייבים חור שהוא יותר גדול, שהוא מכונה שפופרת הנוז, זה שיעור יותר גדול מכונס משקה, זה לא צריכים כאן מספיק חיבור כזה כדי לאפשר תבילת ידיים. הגמרא ממשיכה, אמר ויאמר רבה, כלי שניקב בכונס משקה אין נותנים ממנו לידיים. כאן אנחנו מדברים על מה שנקרא נטילת ידיים רגילה, מנטלה, מכלי, אבל אם הכלי הזה מנוקב, זה מאבד את השם כלי. רש"י כותב לאו כלי הוא, ואנחנו צריכים כלי מתוקן, ומה שיש חור, כלי שיש חור כזה, זה מאבד את השם, את ההגדרה של כלי. ואמר רבה, כלי שאין בו רביעית אין נותנים ממנו לידיים. אנחנו מדגישים את המילה בו, שאין בו, כלי שאין בו רביעית, רביעית שיעור מים, אז הוא לא מספיק כדי להיות ראוי למצוות נטילת ידיים. שורת אומר איני, האם זה מדויק? ואמר רבה, כלי שאין מחזיק רביעית, כלי קטן, שגודל הכלי, כאן לא מדובר על כמות המים מפורש, אלא גודל הכלי, כלי שאין מחזיק רביעית, אין נוטלים ממנו לידיים. המחזיק, אבל אם הוא מספיק גדול, שהוא פוטנציאלי יכול להכיל שיעור רביעית מים, אף אגב דלת בי, למרות שאין בו ממש רביעית, לא משנה, זה קשר. אז איך נסדר, איך ניישב את שתי הממות של רבה? מקודם הוא אמר שחייבים שיהיה רביעית מים בכלי, בממו השנייה לא חייבים שיהיה רביעית מים בכלי, לא קשה, הל אחד, הל לתרי. אם מדובר על נטילה לאדם אחד, יש דין אחד. אם מדובר בשני אנשים, הדין משתנה. בואו נראה איך. תתניה, מי רביעית נותנים לידיים לאחד ואפילו לשניים. אם יש לך רביעית מים, אתה יכול ליטול ידיים לשני אנשים. עכשיו, אותו אדם שני לא יהיה לו רביעית, כי כבר חלק מהרביעית שימשו לנטילת ידיים לאותו אדם ראשון, אז לשני אין רביעית, ובכל זאת זה קשר, כי היה רביעית מים מקודם, ובתנאי שהכלי מחזיק רביעית. עכשיו רש"י, הב אחד הב תרי, לחד, אם מדובר באדם אחד רביעית בעינן מתחילה, צריך רביעית מים שלמים בהתחלה. אבל לתרי, שהיה בו רביעית ונטל הראשון, ואחר כך נטל השני, אף אגב דלא הבי רביעית בנטילת שני, שפיר דמי. הועיל ומשיירי תרעתו, זה בא משיעור מספיק. כי למפורש גמי, מי רביעית, וזה נראה בהמשך. נחזור לגמרא, מלא רב ששת למימר. רב ששת שאל את המימר, כבדיתו אמנה, אתה מקפיד על כך שיהיה הכלי שלם, המלא אין, כן? אחזותה, שהוא מראה מים למים, המלא אין, גם על זה אני מקפיד. השיעורה, שיהיה רביעית, המלא אין, כן, גם על זה אני מקפיד. איקה דיאמרי, הכי המלא, גרסה אחרת, כך אמר לו, המנה והחזות הקבדינן, השיעורה לא קבדינן. דתניה, מי רביעית, נותנים לידיים לאחד ואפילו לשניים. אז אני רואה שרביעית זה מספיק לשניים, אז אותו שני, אין רביעית, אז אין צורך להקפיד על רביעית. ולא היא, אבל זה לא נכון. שאני אתם, מה שכתוב פה שזה קשה אפילו לשניים, ולשני באמת אין רביעית, שאני אדם זה שונה, משום דקעתו משיירי תרה, היו שם רביעית, אבל אם מדובר על אדם בודד, יש להקפיד על שיעור, כלומר על שיעור רביעית. עדכין רב יעקב מנהר פקוד, נטלה בר רביעתה, עדכין רב אשי באוצל, קוזה בר רביעתה. שניהם תקנו כלי שקובע את הסטנדרט לבני המקום. אם אדם מנהר פקוד היה יכול לגשת רב יעקב, ואצלו היה ברשותו היה נטלה בר אביאטה זה, נטלה זה כלי עשוי מזכוכית, שהיה לו שיעור רביעית. אז אפשר למדוד לפי הכלי הזה, כל אחד ואחד שהיה רוצה ליצור כלי, ולדעת בוודאות שהכלי שלו יחזיק רביעית. רב אשי, שהיה במקום שנקרא הוצל, הוא עשה אותו דבר, אבל מחרס, הקוזה ברביעתה, כלי העשוי מחרס. אבל שניהם זה אותו רעיון, שהם תקנו כלי שקבע את הסטנדרט באותם המקומות, שיעור רביעית סטנדרטי. ויאמר רבה, מגובת חבית שתקנה נוטלין ממנה לידיים. מגובת חבית זה הכיסוי לחבית, ואותו כיסוי, אם תקנו אותו, ומה זה תקנו אותו? רש"י ממול אומר שתקנה חקיקה לקבל רביעית. אף אגב דמעיקרה לאו להשתמשת בגבה אבידה, זה לא היה כלי כדי שהוא יכיל תחולה, אלא היה לשם כיסוי, ואין חללה עשוי לתוכו, החלל של אותו מגופה לא לשם החלל נוצר, אלא כפי שאמרנו להוות כיסוי. אבל אם הוא חקק בו בית קיבול, מקום שיהיו בתוכו רביעית, אז אפשר להשתמש בו כנטלה, ככלי לנטילת ידיים. נחזור לגמרא, תניא נמי הכי, מגופת חבית שתקנה נוטלים ממנה לידיים. חימת וכפישה הם כלים נודות של אור, עשויים מאור, שתקנן נוטלים מהם לידיים. שק וקופה, הם שק, זה כמו כשמו כן הוא, הוא שק, הוא עשוי מסערות בהמות. שק וקופה, יש לציין שאין מלאכתן למים, ובן אין מקבלים מים, כך אומר רש"י. השק וקופה, אף על פי שמקבלים, יש לך כאלו שכן מחזיקים מים, אין נוטלים מהם לידיים. לפני שנתקדם שוב פעם, נפנה לשוליים, יש לנו מבנה, צורת פפיון, סדרה של שאלות בעניין נטילת ידיים. אז אנחנו נראה גם בעמוד הבא עוד כמה כאלו פפיונים. ובנוסף יש עוד מעט נראה מעוינים, אז בכותרת הבאה כתבנו ניסיונות להכריע שאלה בעניין אכילה במפה סביב הידיים, האם צריך נטילה. הגמרא, איבא אלוהו, מהו לאכול במפה? רש"י כותב במפה, מי שלא נטל ידיו, מהו לפרוס מפה על ידיו ולא ייגע באוכלים ויוכל. אז עכשיו הגמרא ממשיכה, האם אפשר לאכול בצורה כזאת? מי חיישין הדילמה נגע ואז לא נאפשר לו, או לא חוששים? תא שמע, כאן יש לנו ציטוט ממסכת סוכה, וכתוב שם, וכשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מקבצה, שיעור קטן של מזון, נוטלו במפה ואוכלו חוץ לסוכה ואין מברך אחריו. אנחנו נתמקד בכך שכתוב פה הוא נטל את המזון במפה, ו יש לדייק מי לב הכבצה בין נטילת ידיים. כל ההתר פה זה בגלל שמדובר באוכל פחות מכבצה. כזה דבר, שיעור קטן כזה, אנחנו נוכל להקיל ולומר נוטלו במפה. אבל אם היה שיעור רציני, כבצה זה שיעור של סביעה, אז לא נאפשר נטילה או אכילה במפה. הגמרא דוחה, דילמה, מה שרצית לדייק, הכבצה בא עיסוקה ובא ברכה, אם היה כביצה, זה מחייב בניגוד לפחות מכביצה, זה כן מחייב אכילה בסוכה, וגם מחייב ברכה אחרונה, אבל מפה לא, כמו שפחות מכביצה אפשר במפה, גם שיעור כביצה אפשר במפה. ולא נחייב נטילה, גם אם מדובר בכביצה, שיעור כביצה, שיעור רציני. אז תשמע, דשמואל אשכחי לרב, דקחה במפה. שמו מצא רב אוכל עם מפה סביב ידיו. אמר לי, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', עבדים כדין, וכי עושים כן לאכול בלי נטילה? אמר לי, אז רב ענה, דעתי קצרה עליי, אני כן נטלתי, ובכל זאת אני איסטניס, ולמרות שנטלתי אני לא מסוגל, לא סובב ולא מסוגל לאכול בידיים. לכן זאת אומרת שידיי ייגעו באופן ישיר למזון. כיסליק רבי זירא, כשרבי זירא הגיע לארץ ישראל, אשכחינו לרבי עמי ורבסי, הם היו כהנים, דקאחלי בבלי חמתות, הם היו אוכלים עם בד מסוים סביב ידיהם, ואוכלים בלי נטילת ידיים. בלי, כמו בד בלוי מחמתות, שפעם היו חימת כלים, אבל אותם חמתות נהיו בלויים, לקחו את הבד הזה וכרחו ידיהם, ואכלו בלי נטילת ידיים. כך ראה רבי זירא אצל רבי עמי ורבסי. אמר רבי זירא, אמר תראי גברי רבי כבתייכו לטעור בדרב ושמואל, שני אנשים גדולים כמותכם יטעו במעשה שקראנו מקודם עם רב ושמואל לאכול בלי נטילה? הדעתי קצרה, כמה הוא כן נטל ידיו, זה ש היה בד סביב ידיו זה בגלל ההסתניסות שלו, אבל אתם מה אוכלים בלי נטיל ידיים באופן ישיר בלי עם הבד סביב ידיכם בלי נטילה? אז הגמר ממשיכה, השתמתי, זה נשכח מרבי זירא, עוד פעם השתמיתי עד ימר רב תחליפה בערבי מימר שמואל, התירו מפה לאוכלי תרומה ולא התירו מפה לאוכלי טהרות, ורבי עמי ורבי עשי כהנים אבו. שוב פעם שמואל עצמו אמר שהתירו לאוכלי תרומה. מי אוכלי תרומה? כהנים. כהנים הם אוכלי תרומה, וידוע שכהנים זריזים, הם מקפידים, הם יותר זהירים מאחרים, והם לא יגעו, הם לא ייגעו, ולכן דווקא אצל אוכלי תרומה אפשר להתיר את המפה בלי נטילה. באגב, מי שמקפיד לאכול את אוכליו בטהרה, זה בהקפדה מכל תרומה, לא יתירו לאנשים כאלו, זה לא מוגבל לכהנים. רש"י כותב ולא התירו לאוכלי חוליהם בטהרה לפי שאינם לימודים, זאת אומרת לא רגילים להישמר כמו כהנים. ושוב פעם רבי עמי ורבסי, אלו שרבי זירא ראו, הם היו כהנים אוכלי תרומה. הנושא שמופיע בשוליים, המאכיל את חברו, האם זה שאוכל צריך ליטול את ידיו? יש מאכיל ויש אוכל. הגמרא אמר איבאי אלוהו, אוכל מחמת מאכיל, צריך לטילת ידיים או לא? האם צריך זה שאוכל, הוא לא נוגע במזון, שמים את המזון בפה שלו, האם הוא צריך ליטול ידיים או לא? תשמע דרב הונה בר סחורה, הוויקאי קמי דרב אמנונה, בלם לי אומצא ואחיל. בלם זה להכיל. הכילו או לא חתיכת בשר, אמר לי, אילב דרב המנונה את, לא ספי לך, אם לא היית אדם גדול כמו רב המנונה, כמו שאתה רב המנונה, לא הייתי מאכיל אותך. מה הייתה, מה? לאו משום דזהיר ולא נגע, מה מיוחד אצל רב המנונה? בגלל שהוא נזהר ולא נוגע באוכל. אז מה רואים? רואים שאין צורך לנטילה, ובבד שלא ייגע. רש"י כותב, אילב דרב המנונעת, אדם חכם וזריז כמפורש ורזין, לא הבין הספין הלך בלא נטילה, מהי חוכמתי, לאו דזהיר ולא נגע, רש"י אומר, אמר, אין צריך נטילה, ובבד שלא ייגע. הגמרא משיבה, לא, זה לא פירוש הדבר. מה שהיה מיוחד אצל רב המנונה, דזריז קדין ומה שידי מעיקרה. יש שתי מידות בבני אדם, יש זהיר ויש זריז. הזריז הוא עדיף מזהיר. הזהיר הוא יודע, רש"י אומר, להיזהר בשעת מעשה שלא יעבור על מצווה. זריז הוא מקדים, לא מחכה לשעת המעשה, הוא רואה את הנולד, הוא מתקן עצמו שלא יבוא לידי כך, שלא יבוא לידי בעיה. ומובא במסכת עבודה זרה, ואולי הוא ידוע לא פחות מהספר מסילת ישרים, שזהירות מביאה לידי זריזות. זאת אומרת, במדרג מידות הזהירות הוא פחות בסולם. אז אחרי שאדם מפתח את המידה של זהירות, הוא יכול להגיע לדרגה עוד יותר גבוהה שנקרא זריזות. אז אין כאן ראיה שאפשר לאכול, זה שמאכילים אותו, שאפשר לאכול בלי שהוא זה שאוכל נוטל את ידיו. הגמרא אומרת בסוף המקרה כאן שרב המנון היה זריז שכן היה נוטל את ידיו מראש. עכשיו אנחנו היינו צריכים לציין מקודם הסימונים שאתם רואים פה, סימן הבית, צורת הבית, השפיץ למעלה היה ניסיון להוכיח שאין צריך ליטול ידיו ודחינו אותו. עכשיו הכיוון הוא הפוך, הוכחה שצריך נטילה. וכאן יש סימון ארוך, תשימו לב, אנחנו קוראים לתשובה ארוכה, תשמע ארוך. תשמע, דאמר רבי זירא, אמר רב, לא ייתן אדם פרוסה לתוך פיו של שמש. שמש זה שמגיש את המזון בסעודות, אז מי שיושב על יד שולחן ואוכל, שלא ייתן פרוסה לתוך פיו של שמש, אלא אם כן יודע בו שנטל ידיו. והנה דוגמה של אחד שמאכילים אותו, השמש הוא האוכל, הוא היה צריך ליטול את ידיו מראש. יש לנו קטע בסוגריים, נדלג עליהם לשנייה, מה כתוב בהמשך? שאני שמש תטריד. אי אפשר להביא הוכחה משמש כי הוא תרוד, ורש"י אומר דתריד לשמש את המסובין ושוכח שלא נטל ונוגע באוכלים שיוכל, ואף על פי שנוגע בכל הסעודה לא אכפת לן שלא יצריך נטילה לנוגעים אלא לאוכלים. אבל זה אצל שמש שהוא ישכח שלא נטל ויגע, אבל אדם שהוא לא בשירות, הוא לא משמש, אדם בודד, אדם פרטי שיושב ואוכל לעצמו ויש אחד שמאכיל אותו, מכאן אין הוכחה שצריך, אלא רק שהוא לא חייב ליטול, רק שיזהר שלא ייגע במזון, ומאחר שהוא לא טרוד אז אפשר לאכול גם בלי שיטול מראש. שוב פעם, אנחנו מדברים על כך ש האוכל עצמו לא נוגע במזון אלא מישהו מאכיל אותו. דילגנו על קטע שבסוגריים, ויש לנו כוכבית בשוליים, כתבנו שם סוגריים לשם דילוג, עיקר הוכחה באה ממה שכתוב, אלא אם כן יודע בו שנטל ידיו. בתוך הסוגריים מובא הלכות הקשורות לשמש המשמש בסעודה. אז אנחנו נחזור לסוגריים בידיעה שזה לא קשור ישירות לעיקר הדיון. הגמרא בתוך הסוגריים, והשמש מברך על כל כוס וכוס ואינו מברך על כל פרוסה או פרוסה. הוא שוב פעם הוא משמש כנגיד מלצר בסעודה, על כל כוס וכוס שהוא שוטר צריך לברך ברכה ראשונה. רש"י אומר השמש צריך לברך, השמש מברך על כל כוס וכוס לפי שאין קבעה לשתיית השמש, שאינו יודע אם ייתנו לו עוד. אילכך הסך הדעת, הסך דעתי מן השתייה, הוא שותה כוס, בסדר, אז הוא חושב זהו, אין עוד, ואז הוא מסיח את התום מהמשך שתייה, ולכן הסך הדעת הזה מחייב אותו לברך ברכה ראשונה בשתיית הכוס השני. הוא לא ציפה לכוס השני. מה שאין כן לפרוסות, הוא בטוח שאנשים ימשיכו לתת לו במשך הזמן עוד פרוסה ועוד פרוסה. אז הוא אוכל, הוא מברך על הפרוסה הראשונה, הוא כבר חושב על הפרוסה הבאה, ואין כאן הסך הדעת. חזרה לגמרא, ורבי יוחנן אמר מברך על כל פרוסה ופרוסה, שכן צריך לברך גם על כל פרוסה ופרוסה. ויאמר הפאפה בשלמה דרב ורבי יוחנן לא קשיא, אין כאן איזושהי סתירה בין דבריו של רב שאמר שאינו מברך על כל פרוסה ופרוסה לדבר שרבי יוחנן שומר שכן, פשוט תלוי על הנסיבות. הדעיק אדם חשוב, אם באותו סעודה יושב אדם חשוב אין צריך לברך על כל פרוסה ופרוסה. ורשי כותב בטוח השמש ייתן לו לחם כל הצורך. מה שרבי יוחנן אמר דלק אדם חשוב מכל מקום, הקמר, אלא אם כן יודע שנטל ידיו. זה היה המטרה שהבאנו את כל הקטע הזה, להראות שמי שאוכל מחמת מאכיל, חייב ליטול מראש. הגמרא דוחה, שאני השמש תטריד. אי אפשר להביא ההוכחה מדיני שמש לדיני כל אדם. אותו שמש הוא טרוד והוא ישכח שהוא לא נטל ויגע. אחר, שהוא לא בתפקיד, אם הוא אוכל מחמת מאכיל והוא לא נטל, אפשר לאכול בצורה כזאת כי הוא לא ישכח ויגע במזון. תנו רבנן, לא ייתן אדם פרוסה לשמש בין שהכוס בידו בין שהכוס בידו שבא לבית, שמא ירע דבר כלכלה בסעודה. והשמש שלא נטל ידיו אסור ליתן פרוסה לתוך פיו. זה הסיפה ראינו מקודם, כי הוא ישכח ויגע במזון. וגבי הרשע פה שכתוב לא ייתן אדם פרוסה לשמש וכו', נסתכל ברשי. לא ייתן אדם פרוסה לשמש באחד מן האורחים כמר, כדי שלא יכעוס בעל הבית כשהוא שותה וחונקו לו יין, הוא מזיק לו. אז ההזהרה פה הוא דווקא לאורחים. לפני כן ראינו אפשרות לתת לשמש, אבל לא אמרנו, לא הזכרנו שם שמדובר באחד מן האורחים, אלא בעל הבית. כאן שמדובר באחד מן האורחים, שהם לא יעשו כך, לא ייתנו לשמש מהפרוסה, כי יכול להיות שבעל הבית מקפיל על כך, ואם הוא באמצע שתייה יכול לחנק. ובלב כעס נעמי, מתוך שחש שלא יכלה הלחם לאורחים, הוא מביט ומציץ במה שזה נותן, והכוס נשפח מידו, ואפילו הכוס ביד השמש, שמא ישפחנו מדאגת כעס של בעל הבית. נחזור לגמרא. הנושא שמופיע בשוליים, האם המאכיל באי ליטול את ידיו. כי עד כה דיברנו על מי שמאכילים אותו, האוכיל. עכשיו המאכיל, איבאי אלוהו, מאכיל. הגמרא שואלת, צריך נטילת ידיים או אינו צריך? תשמע, דתני דבי מנשה. רבן, בישיבה של רבי מנשה, לימדו את המקור התנאי הבא. רבי שמעון גמליאל אומר, בקשר ליום כיפור, אישה מדיחה את ידה אחת במים ונותנת פת לבנה קטן. ביום כיפור ידוע שיש איסור רחיצה. אבל אם מדובר באישה שמאכילה את הילד הקטן, אז אומרים שהיא תדיח, שהיא תלחוץ את ידה, יד אחת, כדי להאכיל. וכאן הדגש הוא על האישה שהיא מאכילה את הילד. אמרו עליו על שמי הזקן שלא רצה להאכיל בידו אחת, הוא רצה להחמיר וגזרו עליו שיאכיל בשתי ידיו. רש"י כותב שלא רצה להאכיל בידו אחת, אפילו ידו אחת לא רצה להדיח כדי ליתן פת לתינוק ביום הכיפורים, הוא מונע מלהאכילו. הילד אז מכך הילד לא אכל. על מה? מאכיל צריך נטילה. אנחנו נחזור לגמרא. אמר אביי, משם אין הוכחה, הטעם משום שיבטה. רש"י כותב, הטעם משום שיבטה, רוח רעה שורה על ידיים שלו, נטלו שחרית. אבל נטל ידיו שחרית ולא נזער בהן, ובא להאכיל את חברו, אין צריך נטילה. ולא אמרינן דאסתם נותן לתוך פיו תיקון רבנן נטילה. אין כאן איזו תקנה גורפת שכל מי שנותן לתוך פה צריך נטילה. תלוי, אם אתה לא אוכל, אתה מאכיל מישהו אחר, אז אין צורך לך המאכיל ליטול ידיים. שוב פעם, יש לנו הייתי צריך עוד פעם להזכיר מראש, המשולשים שאתם רואים שמופיעים בשני כיוונים, מה שניסינו להוכיח עם המשולש שפיץ למעלה, זה היה אמור להיות הוכחה שצריך נטילה ודחינו. כאן היא הוכחה שלא צריך נטילה למאכיל. תשמע, דאבוע דשמואל אשכחי לשמואל דקבחי. אבא של שמואל, האמורה המפורסם, האבא שלו גם היה האמורה המפורסם, הוא מצא את בנו שמואל בוכה. אמר לי, עמי קבחית, קטן במקרה הזה, אבא שלו שואל אותם, למה אתה בוכה? הבן שמואל עונה, דמחיין רבי, הרבי שלי, המלמד שלי, היכה אותי. אמר, למה הוא היכה אותך? די אמר לי, כי הוא אמר עליי, ואולי נקדים, ששמואל באותו מקרה האכיל את בנו של המלמד. והוא אמר לי, די אמר לי, שמואל אומר, שהרבי אמר לי, כספית לברי ולא משית ידיך. אתה מאכיל הבן שלי ואתה לא נטלת ידיים. ומאי לא משית? אז למה לא נטלת ידיים? אמר לי, הוא אחי ונה משינה, אני לא אוכל, הילד הבן של המלמד אוכל, הוא אוכל ואני צריך ליטול ידיים. אמר לי, אז אבו דשמואל אמר, לא מסתייד אלו גמי, לא מספיק שהוא הרב הזה, המלמד הזה לא מלומד ממחנה ממחי, הוא גם נותן מכות. ומה רואים מכאן? שהמאכיל אינו צריך ליטול. והלכתה, הגמרא מסכמת, אוכל מחמת מאכיל צריך נטילת ידיים, זה שאוכל למרות שהוא עצמו לא שם את המזון בפיו אלא מישהו אחר, האוכל כן צריך ליטול ידיים. מאכיל אינו צריך נטילת ידיים, מי שמאכיל לאחר הוא לא צריך ליטול ידיו. כעת משנה חדשה, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, קרבה בין בשר לחלב באריזה אחת, בין שני אנשים האוכלים יחד. הגמרא, המשנה, צורר אדם, לקשור יחד, צורר אדם בשר או גבינה במטפחת אחת, ובד שלא נוגעים זה בזה. רבן שמעון אומר, שני אחסנאים אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים. מה זה אין חוששים? שאחד ייקח מחברו. אז לכן מי שאוכל בשר, לא חוששים שהוא ייקח מהשני שאוכל חלבי. הגמרא שואלת, וכי נוגע זה בזה מי הווה? אמרנו שאפשר לקשור באותו מטפחת בשר וגבינה, ורק מזה שלא ייגעו. מה כל העניין? אפילו אם ייגעו, אז מה יש? מי הווה? צונן בצונן הוא. והאיסור של בשר וחלב ידוע זה בבישול. כאן לא מדובר בבישול, שני חתיכות, אחד בשר, אחד גבינה, שניהם צוננים. מה? ממה יש להיזהר? אמר ביי, נהי דקליפה לא ביי, הדחה מי לא ביי. קליפה זה להוריד, לקלף שכפה במצב שיש חשש, נגיד, של בליעה, שאחד בלה מהשני. כאן, ששניהם צוננים, אין חשש של בליעה, אבל בכל זאת, אם בשר נוגע בגבינה, צריכים ורוצים לאכול אותם, צריכים לשטוף אותם, הדחה, לשטוף אותם. אז מאחר שיש צורך לזה, תיזהר מראש שלא ייגעו זה בזה. כנראה שאם ייגעו זה בזה, האדם ישכח מלהדיח, מלשטוף, והוא יוצא שהוא אוכל בשר בחלב. אנחנו לא נכנסים כעת לשאלות של גזירה לגזירה, כי אחרת אפילו אם נגעו זה בזה והוא לא הדיח ואתה אוכל בשר בחלב, בכל אופן לא התבשלו יחד, זה נושא שכל אחד שרוצה לעיין יכול לעיין, אבל אנחנו רוצים להיזהר ולקחת בחשבון שאולי הוא ישכח מלשטוף אותם. אז אתה רוצה ליצור אותם ביחד, בבקשה, אבל תיזהר שלא יהיו נוגעים זה בזה. רבי שמעון גמליאל אומר, שני אחסנים אוכלים על שולחן, אחד בשר ואחד חלב. אמר רב חנן בר עמי, אמר שמואל, לא שנו ששני אחסנים אוכלים זה בשר וזה חלב, אלא שהם מכירים זה את זה, אבל מכירים זה את זה אסור. אני חושב זה מובן מאליו, כי אז יש חשש שאחד ייקח מהשני, ירשה לעצמו לקחת מהשני, או אולי אחד יציע לשני, אבל אם הם שומרי מצוות אז אחד לא יציע לשני, אבל יש חשש שאחד ייקח מהשני. תניא נמי הכי, רבן שמעון אומר, שני אחסנים שנתערכו לפונדק אחד, זה בא מן הצפון וזה בא מן הדרום, כלומר הם לא מכירים זה את זה. זה בא בחתיכתו של בשר וזה בא בגבינתו, אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים, ולא אסרו אלא בתפיסה אחת. תפיסה אחת זה בקרח אחד שקשורים יחד. הגמרא שואלת, תפיסה אחת, סלקד הייתה, כאילו מה הקשר בין תפיסה אחת ועניין השולחן? גם בלי שולחן אסור לקשור שניהם יחד. רשי כותב, אבל לא שולחן שאוכל עליו נמי, אסור. אלא כאין תפיסה אחת. תוספות אומר שהכוונה שהם מכירים זה את זה. מה שפירשנו בקרח אחד, זה יכול גם להשתמע לאו דווקא קשירה ביחד, אלא שכוחים, כמו שהיום אומרים קריחה, סנדוויץ', אז גם בלי שולחן זה אסור, אלא שינינו הפירוש, כוונה כאין תפיסה אחת, והכוונה שמדובר שאנשים שכן מכירים זה את זה, אז יש להימנע, אסור שאחד יאכל בשר ואחד יאכל גבינה על שולחן אחת. אמר לי רב ימר בר שלמיה לאביי, שני אחים הם מכירים זה את זה, אבל מצד שני הם מקפידים זה על זה, אין להם יחסים טובים בין זה לזה, מהו? האם נוכל לאפשר שני אחים כאלו לאכול אחד גבינה ואחד בשר בשולחן אחד? אמר לי, לא, אנחנו לא יכול. והוא משתמש כאן בביטוי שהמקור שלו הוא במסכת פסחים בענייני זהירות מחימוץ. אז אנחנו רק נקדים שנשאלה שאלה במסכת פסחים, האם אפשר להכין כיכרות, עוגות, מאפים מצוירים עם כל מיני קישוטים, צורות על אותו לחם או על אותו כיכר. אז הגמרא אומרת שלא, אסור לעשות כך, כי זה לוקח זמן, ובתוך זמן שאדם עוסק ביצירת הציורים אז יחמיץ אותו עיסה, כי כל זה כמובן לפני האפייה, אז זה יחמיץ תוך כדי העיסוק ביצירת הציורים. אז נשאלה שאלה, היה אחד בשם בייטוס, נגיד נחתום או אופה מקצועי, שהיה לו תבניות מוכנות, תבניות שברגע שאתה שופך את העיסה לתוך התבנית, אתה נמלא את התבנית, נוצר מיד באופן מיידי הציור. אין כאן התעסקות ושהייה בעשיית הציורים, כי היה כמו שאמרנו תבניות. אז האם בייטוס מותר לא להכין כיכרות מצוירות? אז על זה עונים לא. וזה מה שקורה כאן בהמשך הגמרא. אמר לי, אם אתה רוצה להתיר שני אחים, אז יאמרו כל הסריקים אסורים וסריקי בייטוס מותרים. אנחנו רוצים הלכה אחידה שלא יבוא לידי קלקול, כי ברגע שאתה תתיר לבייטוס, אנשים יחשבו שכן, אין בעיה ליצור כיכרות מצויות. הם לא יודעים שאצל בייטוס היו תבניות מוכנות, ויחשבו שכן אצל כולם. אז גם פה, אם אנחנו נתיר שני אחים כאלו, אמנם אין מקפידים זה על זה, אבל יבוא לחשוב שכל שני אחים, גם אלו שהם ביחסים טובים, יאכלו ביחד אחד בשר ואחד גבינה, ויבוא לידי התקלה שתיארנו מקודם. הגמרא ממשיכה עם קושיה על הנאמר, ולתעמך עד יאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, מי שאין לו אלא חלוק אחד, בגד אחד, מותר לחבסו בחולו של מועד. בחול המועד יש מלאכות שונות שאסורים לעשותם בחול המועד, ואחד מהם כביסות, אסור לעשות כביסות בחול המועד. אבל מי שאין לו אלא חלוק אחד, והוא התלכלך, נהיה מזוהם, אז מותר לו לחפשו. אז כאן רואים היתר, אבל מה עם החשש שאמרנו מקודם? יאמרו, הנגמה ממשיכה לדף קוף ח', כל הסריקים אסורים וסריקי בייטוס מותרים. על אותו תקן פה, אם מותר לא, אז יחשבו ש לא יודעים שאין לו אלא חלוק אחד. רואים אדם מחבס את חלוקו, אז יאמרו שזה מותר. הגמרא דוחה, הטעם האמר מור רב אשי, אזורו מוכיח עליו. אם חששתם שכולם לא ידעו ויבואו לעשות גם כן, למרות שלהם אין, יש להם חלוקים נוספים, אין חשש. אין תקלה כזאת. למה? כי המנהג או הדרך של אנשים, הנוהג של אנשים בעניין כביסות, שאם היה להם אזור, נראה מין אבנית או חגורה שהיה קבוע בבגד שלהם, בזמן הכביסה היו מוצאים את האזור, אמרנו כאזורו מוכר, והם מוצאים את האזור ומחפשים את בגדיהם בלי האזור. האדם הזה שאין לו לאן לשים את האזור, אין לו אלא חלוק אחד, אז הוא מחבש את הבגד שלו יחד עם האזור בפנים. אז כולם ידעו שהוא כזה, אין לו בגד אחר, ולכן הקילו לו. אבל לנו שיש לנו עוד בגדים, אין לנו את ההתר הזה, ולכן אין כאן חשש. אבל בעניין הסריקין, אותם כיכרות עם מתירים של ביתוס, יבואו כולם שאין להם תבניות לעשות כן, ואם אצל אותם אחים שהם מקפידים זה על זה ובאמת אצלם אין חשש, אבל אם נתיר בשני אחים אלו, כל אחים שיש להם יחסים טובים יבואו לאכול את הגבינה והבשר באותו שולחן, ומשם יצאו תקלות. עד כאן שיעורנו להיום.